בשמחה רבה ובהתרגשות עצומה, והרי אין שמחה אלא בבשר, אנחנו פותחים את המסכת הנפלאה, מסכת חולין. מסופר שהיה איזה שוחט שגרר עגל בשביל לשחוט אותו. אותו עגל הצליח להתחמק והוא רץ לכיוונו של רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש. והוא הסתתר בתוך הכנף של הבגד של רבי הקדוש. אז רבי הקדוש דחף אותו לכיוון השוחט ואמר, לך, לכך נוצרת. אומר החתם סופר, הגמרא אומרת מסכת פסחים, שלעם הארץ אסור לאכול בשר, ואדם שעוסק בתורה מותר לו לאכול בשר. אומר החתם סופר, זה בדיוק מה שמרומז בסיפור הזה. כשהשוחט לקח את העגל לשחוט אותו, אותו עגל הרגיש שהשוחט הזה לא ראוי לאכול מהבשר. הוא לא ראוי לאכול בשר. לכן הוא רץ מהר לרבי הקדוש, כי דווקא שרבי הקדוש יאכל מהבשר של העגל, זאת המאוויה הגדולה של העגל, זאת השמחה הגדולה של כל בעלי החיים, שהאדם שעובד את השם ועוסק בתורה הקדושה ומצוותיה, ייהנה מבשרו ויעלה אותו במעלה גבוהה יותר. ורבי הקדוש ברוב הנבנתנותו, סבר שהוא לא ראוי לדרגה הזאת להיות קרוי תלמיד חכם. לכן הוא דחף את העגל, הוא אמר, לא, אני לא ראוי, אני לא כזה תלמיד חכם. והוא דחף אותו לכיוון השוחט. זה למעשה המסכת החשובה הזאת שאנחנו עוסקים בה עכשיו. היא המסכת שבאמת יש בה הרבה בשר, כמו שאומרים. זה מסכת שבעצם מלמדת אותנו כמה שאנחנו יכולים עם השחיטה לקחת בהמה ולהעלות אותה למדרגה כזאת גבוהה, על ידי שאוכלים מבשרה, וזה נותן כוח לקיום המצוות. למעשה, המסכת הזאת, כל מסכת חולין, עוסקת בדבר אחד, כמו שהמאירי מגדיר את הדבר הזה. המסכת הזאת עוסקת בהכשרת בשר לאכילה, וזה כולל כל מיני צורות, קודם כל איזה סוג בהמות כשרות, ואחר כך איך שוחטים את הבהמה, ואחר כך איך לא לערבב את הבשר בחלב, וכל דיני הכשרת בשר עד הצלחת שלנו, עד שאנחנו יכולים לאכול מהבשר הזה. עכשיו, מכיוון שדיני מסכת חולין, שזה בנוסף לענייני השחיטה, גם כולל הרבה מאוד הלכות של כשרות, בשר בחלב וכדומה, לכן כל אדם שבא להיות מורה הוראה, רוצה להיות איזשהו רב בישראל, הדבר הראשון שלומדים זה ההלכות של בשר בחלב, ההלכות החשובות האלה, וזה גדולי ישראל לקחו את מסכת חולין והשקיעו בה מאוד מאוד הרבה מאמץ ויגיעה כדי להגיע באמת להלכות, לאשורם של הדברים. אנחנו בעזרת השם נתחיל את המסכת, וכמובן הפסוקים שעוסקים במסכת אי אפשר שלא לדבר עליהם. פסוק שמדבר על האפשרות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו פשוט לקחת בהמות ולאכול מבשרם, אומרת התורה בספר דברים, פרק י"ב, פסוק כ', כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, ואמרת, אוכלה בשר, אדם רוצה לאכול בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אהבת נפשך תאכל בשר, רק מה כן אומר הפסוק הבא, וזבחת מבקרך ומצונך וגומר כאשר ציוויתיך. ככה בעצם אומרת לנו התורה, אפשר לאכול בשר, זה דבר חשוב אפילו, זה תאווה נפשך לאכול בשר, רק צריך שחיטה לשחוט את הבשר כמו שצריך לשחוט את הבהמה בשחיטה כשרה. אומרת המשנה, הכל שוחטין ושחיטתם כשרה. זאת אומרת, המשנה באה לרבות שגם כאלה שחשבנו שאולי הם לא קשרים לשחיטה, אבל בכל זאת מותר להם לשחוט, הגמרא תבאר בדיוק מה המשנה פה באה לרבות, אבל החתם סופר ישר במילים הראשונות של המסכת, בא ונותן לנו ברכה עצומה לקראת היציאה לדרך במסכת הנפלאה הזאת, והוא אומר, המשנה כשאומרת הכל שוחטים באה לרמז לנו שכל אחד ואחד מאיתנו זוכה בברכה הזאת של כי ירחיב השם אלוקיך את גבוליך. הקדוש ברוך הוא בא להרחיב לנו את גבולנו, ורק אז ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר. אבל המשנה אומרת שהכל שוחטים, אז כל אחד ואחד מאיתנו זוכה בברכה הזאת שירחיב השם אלוקיך את גבוליך. ככה אומר הרב החתם סופר. אבל על כל פנים, כמו שאמרנו, הכל שוחטים ושחיטתם כשרה. כל אחד ואחד מעם ישראל יכול לשחוט, גם כאלה שהיינו סבורים אולי לומר שהוא לא ראוי לשחוט, והשחיטה שלהם תהיה קשרה, מי לא? חוץ מחרש, אדם שהוא לא מדבר ולא שומע, שהוא מכיוון שכך בדרך כלל גם אין לו דעת, ושוטה, שבכלל בהגדרה שלו הוא לא בר דעת, וקטן, שעדיין לא הגיע לשנים, שהוא זכה לקבל את דעת, את הדעת. מה הסיבה? שמה יקלקלו את שחיטתן. חוששים שמה הם לא ישחטו כראוי. וכולם ששחטו, ואחרים רואים אותם איך שהם שוחטים, שחיטתם בדיעבד תהיה כשרה. דובר פה שהאחרים שמומחים ראו איך שהוא שוחט, ראו שהוא שוחט כמו שצריך, אז השחיטה תהיה כשרה, אם הם מעידים כמובן שהוא שחט כמו שצריך. הגמרא תבאר כמובן באיזה מקרה זה מדובר, שבדיעבד השחיטה תהיה כשרה. אומרת הגמרא, הכל שוחטים לכתחילה. שאומרים שכל אחד יכול לבוא ולשחט, זה אומר, הנה הדלת פתוחה, בוא תשחט. לכתחילה. אחר כך פתאום המשנה מסתייגת, ושחיטתם כשרה בדיעבד. אם שחטו, השחיטה כשרה. נשאלת השאלה, אמר לי, רב הכה ברידי רבה לרב אשי, וכל הכל לכתחילה הוא? מי אמר שהכל שוחטים מהכוונה שהדלת פתוחה וכל אחד שרוצה לשחוט יכול לבוא ולשחוט לכתחילה? אולי הכל בתורת שחיטה, אבל לא כולם לכתחילה יכולים לבוא ולשחוט. אלא מעטה, המשנה הראשונה במסכת תמורה, הכל ממירים, כל אחד ואחד יכול לקחת בהמת קורבן, נאמר קורבן שלמים, ולקחת בהמה אחרת שהיא סתם בהמה בלי שום קדושה, בהמת חולין, ולהגיד, הקדושה של הקורבן שלמים יעבור לבהמת חולין. כל אחד ואחד יכול להמיר ולהחליף את הקדושה מבהמת קורבן לבהמת חולין, ובאמת התמורה תתפוס, ושניהם יהיו קדושים. הרי התורה אומרת שאסור לאדם להמיר מקורבן לבהמה אחרת. זאת אומרת, אדם מקדיש בהמה לקורבן, עכשיו הוא רוצה, לא, הוא רוצה שהבהמה אחרת תהיה לקדושת קורבן, אז הוא מחליף את הקדושה מהקורבן לבהמה אחרת. אומרת התורה, זה באמת הועיל מעשיו, הבהמה אחרת תהיה קדושה, אבל הבהמה הראשונה נשארת בקדושת, השתיהם יהיו קדושים. אסור לעשות את זה, אבל מי שעשה, אם עשו את התמורה, אז שניהם יהיו קדושים. אז שם המשנה אומרת, הכל ממירים, אחד האנשים ואחד הנשים, אך הנמיד לכתחילה הוא, מה, לכתחילה בן אדם יכול להמיר והכתיב, התורה אומרת לא לעשות את זה לכתחילה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע, דיינו בהמה שלמה שאין בה מום, בבהמה שיש בה מום, או רע בטוב או להפך. אז אם כן אנחנו רואים שלמות שכתוב הכל ממירים, זה לא אומר שלכתחילה אפשר להמיר, אז אולי גם כאן כשכתוב הכל שוחטים, זה לא אומר שאפשר לכתחילה לכל אחד לבוא ולשחוט. אומרת הגמרא, הטעם כדי קטן היא טעם. המשנה בעצמה מפרשת שם שמדובר בדיעבד לגבי תמורה. המשנה שמה אומרת, לא שהאדם רשאי להמיר, לא שהתורה אומרת שבאדם יכול לכתחילה לבוא ולהמיר את בהמת הקורבן מבהמת חולין, אלא שאם המיר, מומר. אם הוא העביר את הקדושה מהקורבן לבהמת חולין, אז גם הבהמת חולין יהיה בקדושה. זה לא שבאמת לכתחילה מותר לעשות את זה, התורה אוסרת לעשות את זה, זה דבר אסור, רק שזה פשוט תופס. בסופו של דבר באמת הבהמה מקבלת את הקדושה, גם הבהמת חולין. המשנה אומרת שמכיוון שבן אדם עבר על המצוות לא תעשה, לא ימירנו, אדם שעובר על המצוות לא תעשה מהתורה, חייב מלכות. אז לכן וסופג את ה-40, הוא מקבל 40 מלכות. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שאפילו שכתוב כאן הכל ממירים, זה עדיין לא אומר שזה לכתחילה, אלא זה רק בדיעבד. אז אם כן, למה באמת כתוב הכל ממירים שם? אלא מסביר רש"י שהלשון הזאת, הכל שוחטים, הכל ממירים, זה לשון של חכמים, לכן הם כתבו את זה גם כן שם. אבל לפעמים זה לא אומר שזה באמת לכתחילה, אלא זה הלשון שהם היו רגילים להתנסח בו. אז גם כאן יכול להיות שכשכתוב הכל שוחטים, זה עדיין לא אומר שלכתחילה לכל אחד יש את היתר לבוא פשוט ולשחוט קורבנות בכל מצב שלו. אלא אומרת הגמרא, מה אתה אומר? שהכל זה הכוונה בדיעבד? אז תסביר לי את המשנה הראשונה במסכת ערכין. הנה עוברים, היינו במסכת חולין, עוברים למסכת תמורה, עכשיו אנחנו במסכת ערכין, במשנה הראשונה שם. הכל מעריכין. זאת אומרת, התורה אומרת שלכל בן אדם בעם ישראל, זכרים, נקבות, בכל גיל שהוא, יש להם ערך מסוים, כמה שהם שווים. מבחינת התורה, כמה שהתורה נותנת לו ערך, זה לא קשור לאיך שהוא שווה בשוק. זאת אומרת, הערך של כל אדם תלוי לפי אם הוא זכר או נקבה ובין כמה הוא. אז האדם בא ואומר, הוא בא ונודר, הוא מעריך, הוא נודר, הוא יכול לנדור, נאמר, ערך פלוני. הוא מתקבל על עצמו להביא את הכסף שלו, שהתורה מקצה לפלוני, כמה שהוא, אם הוא זכר או נקבה ובין כמה הוא, את הערך שהתורה קובעת לאותו פלוני, הבן אדם יכול להיות מהמעריכים ולנדור שהוא ייתן את הערך של ההוא, או לנדור את הערך של עצמו. זה הכוונה כל מעריכים. וגם נערכים. מה זה נערכים? הכוונה היא שכל אחד מעם ישראל אפשר להתנדב את הערך של אותו בן אדם. זאת אומרת, הכל, מה שהמשנה אומרת, הכל מעריכים, זה אותו בן אדם שנודר. ונערכים זה הבן אדם שנדרו את הערך של הבן אדם הזה. בן אדם אחר נדר את הערך של הבן אדם הזה. זה לגבי ערכין. גם נודרין ונידרין. זה דומה מאוד לעניין של ערכין, רק כאן באמת כן בודקים כמה בן אדם הזה שווה בשוק, בתור עבד, כמה באמת אנשים מוכנים לשלם עליו, כמה דמיו, כמה הסכום שאנשים מוכנים לתת בשבילו. ולפי זה הכל נודרים, יכולים להיות זה שנודר את הערך של הבן אדם ההוא, את הערך של עצמו, והכל גם נידרין. כל אחד ואחד יכולים לנדור כמה בן אדם ההוא שווה ואת הערך שלו לתת לבדק הבית, לבית המקדש. בכל אופן, שם כתוב, הכל מעריכים ונערכים. אחא נמי דלכתחילה? מה תגיד, שזה לכתחילה התורה מצפה מהאדם שיבוא וינדור נדרים? מה פתאום? ואקטיב, וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. זאת אומרת, אם אתה כן תנדור, יהיה לך חטא. זאת אומרת, שהתורה לא מעוניינת שבן אדם ינדור. ובנוסף, כתיב, הפסוק שם אומר בסוף, סוף הפסוק הקודם, את אשר תידור שלם. ובכל זאת אומרת, אומרת הפסוק בקהלת, טוב אשר לא תידור. עדיף, אתה יודע, אפילו אם אתה נודור ומשלם, טוב אשר לא תידור. אפילו מי שתידור ותשלם, וודאי גם מי שתידור ולא תשלם, ודאי עדיף שלא תידור. אומר רבי מאיר וטניה, טוב מזה ומזה, יותר טוב מאשר אתה נודר ולא משלם, ואפילו אם אתה נודר וכן משלם, עוד יותר עדיף שלא תידור בכלל. טוב מזה ומזה, שאינו נודר כל עיקר דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה, נודר ומשלם. יותר טוב מאשר זה שלא נודר בכלל, ויותר טוב מזה שנודר ולא משלם, זה שכן משלם. אבל אפילו רבי יהודה לא כאמר שטוב שבן אדם נודר ומשלם, אלא באומר הרי זו. אדם לוקח בהמה, זו תהיה קורבן פלוני. עכשיו, מה קרה אם הבהמה הזאת נעבדה, או קרה בה כל עבדה שהיא נעבדה באיזושהי צורה? הבן אדם מבחינתו, זה שהוא אמר הרי זו קורבן פלוני, זהו, הוא אין לו יותר אחריות על אותה בהמה. הוא יכול לעשות מאמץ, להביא את הבהמה הזאת לבית המקדש כדי שיקריבו אותה כמו שצריך. אבל אם בסופו של דבר הבהמה הזאת קרה לה כל נזק שהוא, זה לא אחריות של זה של נדר. אז זה אומר רבי יהודה, אתה יודע מה? עדיף שתנדור ותשלם, תגיד הרי זו, ואז אתה יודע שכל הנדר שלך מקופל בבהמה הזאת, אתה גם נדרת, גם קיימת באותו רגע, וזה באמת אני ממליץ לך לעשות שזה יותר טוב מהכל. אבל כשבן אדם אומר הרי, אמר הרי עליי, לא. כי אנחנו חוששים שמה בן אדם בסוף לא יקיים את הנדר שלו. אז אם כן, מה שכתוב הכל מעריכין זה לא לכתחילה, למה? כי ערך של בן אדם, הוא לא יכול להגיד הרי זו. רגע, בן אדם הזה שווה כך וכך כסף. מה אתה יכול להגיד? הנה הבן אדם הזה, אני מעריך אותו, והוא הוא, הוא מה שאני בעצם נותן לבית המקדש. מי אתה שאתה תיתן אותו לבית המקדש? אתה מתכוון להגיד שאתה כמה שהוא שווה, אתה תיקח מהארנק שלך. אבל אחרי זה תצטרך עוד לקחת ולהפריש. אז אם כן, זה הרבה יותר דומה לעניין של הרי עליי, אתה מקבל על עצמך אחריות, וזה רבי יהודה לא ממליץ, אפילו רבי יהודה לא ממליץ לעשות דבר כזה. אז ודאי שזה לא לכתחילה מעריכים ונערכים, זה גם כן עניין של בדיעבד שבן אדם עושה את הנדרים האלה. אומרת הגמרא, אז מה אתה אומר שזה בדיעבד הכל? כשכתוב הכל זה הכוונה בדיעבד? אני אשאל אותך הפוך, אלא הכל, שואלת הגמרא וכל הכל לאו לכתחילה הוא? יש מקרים שזה כן לכתחילה, הנה, הכל חייבים בסוכה. מה תגיד, זה בדיעבד, אם בנית סוכה זה טוב, מה פתאום, לך תבנה סוכה, לכתחילה. הכל חייבים בציצית, מה תגיד, בדיעבד? גם פה זה לכתחילה, אז אתה רואה שלשון הכל, זה לא דיעבד, אלא זה לכתחילה. אך הנמי דלאו לכתחילה, בטח שזה לכתחילה. עונה הגמרא, חייבים לא כאמינה. כשתורה אומרת, הכל חייבים בסוכה, הכל חייבים בציצית, זה ודאי הכוונה לכתחילה, וכשכתוב רק הכל ולא כתוב חייבים, אז זה באמת בדיעבד, כמו במקרה שלנו, הכל שוחטים, לא כתוב הכל חייבים בשחיטה, הכל חייבים להיערך, הכל חייבים להמיר, לא כתוב חייבים, שם באמת זה רק בדיעבד. אומרת הגמרא, אלא הכל סומכים, זאת אומרת, שמאדם מביא קורבן, אז חלק גדול מהקורבנות, ואדם שם את שתי ידיו על הראש של הקורבן ונשען. הפולוגורסים, אחד האנשים ואחד הנשים, למעשה לא כתוב מצוות סמיכה בכלל בנשים, יש מושג שאומרים נשים סומכות, יש להם רשות אולי לסמוך, אבל לא גורסים פה את המילים האלה, כמו שהשיטה מקובצת כותב. בכל אופן, הכל סומכין, אך הנמי דלאו לכתחילה, מה זה לא לכתחילה שבאנם מקדיש קורבן לפני שמקריבים אותו, שיסמוך את שתי ידיו על ראש הקורבן בכל כוחו, והכתיב ושמח ידו ונרצע. אז אנחנו רואים פה שחלק מהריצוי של הקורבן זה שמאנם סומך את ידיו על הראש של הקורבן, אז זה כן לכתחילה. אומרת הגמרא, אין. איקה הכל לכתחילה. יש מקרים שכשהמשנה משתמשת במילה הכל, היא מתכוונת להגיד שלכתחילה אפשר ככה לעשות וצריך ככה לעשות. ואיקה הכל דיעבד. לפעמים יש מקרים שהמשנה כותבת הכל, והיא מתכוונת להגיד שזה רק בדיעבד. אם עושים ככה, אז ההלכה תהיה כמו שהמשנה שמה כותבת. אלא הכה, הכל דאחה, ממה ידי לכתחילה הוא דתיק שלך. אבל כאן כשהמשנה אומרת הכל שוחטים, מי אמר לך שהכוונה פה זה לכתחילה, ואז קשה לך, למה אחר כך כתוב לשון של בדיעבד, משחיתתם כשרה? דילמה, דיעבד, ולא תיק שלך. אולי מדובר פה הכל שוחטים לשון של דיעבד, הכל בתורת שחיתה, אבל לא שכולם באמת לכתחילה יכולים לשחוט, ואז אין לך שום קושייה. אומרת הגמרא, אמר לי, ענה, שחיתתן כשרה קשיה לי. הלשון שחיתתן כשרה, זה מה שקשה לי. מה הקשר? אז הוא מסביר ככה. מדקתן היא שחיתתן כשרה דיעבד, מכלל דה הכל לכתחילה הוא. מזה שכתוב שחיתתן כשרה בדיעבד, סימן שמה שכתוב קודם, הכל שוחטים זה לכתחילה. למה? אומר רשי, כי אם רצו להגיד פה לשון של דיעבד, היה אפשרות לכתוב את זה בשתי צורות. צורה ראשונה, היה אפשר לכתוב שחיתת הכל כשרה. לא הכל שוחטים משחיתתם כשרה. או אפשרות שנייה היה אפשר לכתוב. אינמי, אומר רשי, ניתנה הכל שוחטים. וזהו. לא לכתוב ושחיתתם כשרה בכלל, אלא מזה שכתוב הכל שוחטים ושחיתתן כשרה, מזה אני לומד שמה שכתוב כאן הכל שוחטים זה באמת לכתחילה. למה? דאי דיעבד, כי אם גם מה שכתוב הכל שוחטים זה בדיעבד, תרתי דיעבד, למה לי? למה צריכים לכתוב פעמיים לשון של דיעבד? אלא מה שכתוב כאן הכל שוחטים זה לכתחילה. אני שואל את השאלה, למה בהתחלה כתוב הכל שוחטים לכתחילה, ואחר כך כתוב ושחיתתם כשרה בדיעבד? אלא מסבירה הגמרא. בעצם יש כאן, בדף הזה ובדף הבא, יש שישה הסברים על מה המשנה מתכוונת להגיד מצד אחד הכל שוחטים לכתחילה, מצד שני שחיתתם כשרה רק בדיעבד, שזה מדבר על שני מקרים שונים לגמרי. במקרה הראשון, זה מה שנראה בעזרת השם היום, בדף שלנו. אמר רבא בר אולה, אחי קטני, הכל שוחטים, ואפילו אדם שהוא תמה, מותר לו לשחוט בחולין. למה לא? אדם תמה, למה שלא יוכל לשחוט בהמה של חולין? אלא אומרת הגמרא, כן, תמה בחולין, מה אלה מימרה? פשוט שמותר, למה שבן אדם תמה יהיה אסור לו לשחוט בהמה של חולין? איפה שמענו דבר כזה? הרי מותר לאכול חולין תמאים, אז מה אכפת לך שהתמה יתמה את הבשר של החולין? זה לא מדבר פה הרי על קורבן. אומרת הגמרא, בחולין שנעשו על טהרת הקודש, מדובר פה ששוחטים בשביל בן אדם שקיבל על עצמו לאכול את כל הבשר של החולין שלו בטהרה, כמו שזה קודש, כמו שזה קורבן. הוא רוצה להתרגל שכל פעם כשהוא אוכל בשר, הוא אוכל את זה כמו טהרת הקודש. וזה למעשה כסבר, חולין שנעשו על טהרת הקודש מדרבנן כקודש דמו. וצריך באמת לעשות את זה בטהרה. ובכל זאת, פה זה יהיה מותר. וזה החידוש, הכל שוחטים, אפילו אדם תמה יכול לשחוט לאדם ששומר על עצמו לאכול אפילו חולין בטהרה כדי להיות רגיל, כדי שכשיגיע אחר כך קורבנות, הוא לא יאכל קורבנות גם כן בטומאה. אבל כאן יהיה מותר לו לאכול אפילו על ידי שוחט, שהשוחט עצמו תמה. אבל כמובן שהבשר עצמו יהיה צריך להיות טהור, כי הרי מדובר פה בבן אדם שאוכל בשר על טהרת הקודש. נשאלת השאלה איך באמת אדם תמה שוחט בשר והבשר נשאר טהור. כיצד הוא עושה? מביא סכין ארוכה ושוחט בה, כדי שלא ייגע השוחט בבשר. ותכף נראה איך באמת הסכין לא נטמע ומטמא בעצמו את הבשר. בכל אופן, זה למעשה החלק הראשון. הכל שוחטים, הכוונה לכתחילה, מותר אפילו לאדם תמה לשחוט, בשביל בן אדם ששומר על עצמו לאכול בשר של חולין על טהרת הקודש. ומה שכתוב שחילתם בדיעבד כשרה, זה במוקדשים, תורה אומרת, משמרת תרומותיי, שצריך להישמר מאוד חזק על קודשים, על קורבנות, ששם האדם תמה, אפילו אם הוא נזהר לא לגעת בבשר של הקודשים, אסור לו לשחוט בשר של קודשים כשהוא תמה. למה? אומרים, להתרחק. יש משמרת, צריך לעשות שמירה מעולה יותר על דברים של קודשים. ובכל זאת, למרות שלכתחילה לא ישחט, למה שמה יגע בבשר? בכל זאת, ואם שחט קודשים ואומר, בריא לי שלא נגעתי, אני בטוח שלא נגעתי בבשר ובבשר טהור, שחיטתו תהיה כשרה, וזה הלשון דיעבד בקודשים. ומה שהמשנה אחר כך ממשיכה ואומרת, חוץ מחירש, שוטה וקטן, שהם לא יכולים לשחוט, מדובר פה אפילו בחולין גריידה, גריידי, אפילו סתם חולין, לא על טהרת הקודש, במשחטה רגילה, גם כן אנחנו אומרים, דיעבד נמי לא, אסור לאדם שהוא חירש או שוטה או קטן לשחוט, סתם ככה בהמות, אפילו לא חולין על טהרת הקודש, בטח לא קודשים, מה הסיבה שלו? שמה הוא יקלקל בשחיטתו, איזה דברים? שמה ישעו, אולי באמצע השחיטה הוא יעצור, והלכה למשה מסיני שזה נפסל, בשר ששחטו אותו והשתהו באמצע. או שמה ידרסו, אולי הוא ידחוק את הסכין כלפי מטה מדי חזק במקום להוליך ולהביא, כמו הלכות שחיטה, כמו שצריך לעשות עם הסכין. ושמה יחלידו, אולי יתקע את הסכין תחת אחד מהסימנים, וככה הוא ישחוט בצורה של דחיבה, וזה גם כן הלכה למשה מסיני, שזה נחשב שחיטת נבלה. לכן לא נותנים לחירש שוטה וקטן, אפילו בדיעבד, אם הוא שחט, השחיטה שלו תהיה פסולה. שמה, כמו שאמרנו את שלושת החששות האלה, שמה ישעו, ידרסו ויחלידו. אבל, וכולן ששחטו, אמרנו שכולם ששחטו ואחרים ראו, אז בדיעבד השחיטה שלהם תהיה כשרה. שאלת הגמרא, ההיה, על איזה מקרה מדובר? שהם שחטו בדיעבד ואחרים ראו שהם שחטו כמו שצריך, אז השחיטה תהיה כשרה. אילה, מאחרי שוטה וקטן ששחטו, אם מישהו ראה איך שהם שוחטים, וזה היה בסדר, השחיטה תהיה כשרה, זה לא יכול להיות. הלא קאי, הרי אם מדברים על זה, הרי פה עכשיו אנחנו באמצע לדבר אחרי שוטה וקטן, היותר מתאים לכתוב, ואם שחטו מבא אלה, לא וכולם ששחטו. אז סימן שלא מדברים על חירש שוטה וקטן שכתובים פה ממש בסמוך, אלא התמה בחולין. מדובר פה על אדם תמה ששוחט חולין לאדם שאוכל את זה על טהרת הקודש, כאן כתוב שאם שחטו ומישהו עומד על גבם, אז השחיטה תהיה כשרה. נשאלת השאלה, האמרת לכתחילה נעמי שחית, הרי אמרת שמותר לו לשחוט לכתחילה רק עם סכין ארוכה. אומרת הגמרא, ואלא התמה במוקדשים, מדובר פה באדם תמה ששוחט קודשים, שאמרנו שלכתחילה לא ישחוט, כי חוששים שמה הוא יבוא לתמה את הקודשים. אז אם כן, בברילי סאגי, אם התמה אומר בטוח לי שלא תימיתי, אז כבר אמרנו שזה מספיק והשחיטה שלו תהיה כשרה. עונה הגמרא, דליטאי כמן דנישאי לי. מדובר פה שבן אדם עכשיו ששחט לא נמצא לפנינו כדי שנשאל אותו, אז אם בן אדם עמד על גבה וראה שהוא שחט כמו שצריך, אז בדיעבד השחיטה שלו תהיה כשרה אפילו במוקדשים. שואלת הגמרא, היי תמה במוקדשים, שאמרנו שבדיעבד, אם הוא עכשיו לא נמצא פה ומישהו ראה שהוא שחט כמו שצריך, אז השחיטה בדיעבד תהיה כשרה. מאחה נפקא, לומדים את זה פה במסכת חולין, מאתם נפקא, זה יש משנה מסכת זבחים שמלמדת את זה, שזה יהיה כשר בדיעבד. שם כתוב, כל הפסולים, כמו אדם זר, שהוא לא כהן, או עונן, אפילו כהן, אבל מתו לאחד מהשבעה קרובים ועדיין לא קברו את המת, תמה ובעל מום, ששחטו קורבן בדיעבד, שחיטתן כשרה. שהשחיטה כשרה בזרים, בנשים ובעבדים וגם בתמאים. ואפילו בקודשי קודשים, השחיטה תהיה כשרה, ובלבד שלא יהיו תמאים נוגעים בבשר. אז רואים שבמסכת זבחים כבר כתוב, שתמא מותר לו לשחוט קורבן, אם הוא לא נגע בבשר ותימא אותו. אומרת הגמרא, הכה עיקר. פה שעוסקים בדיני שחיטה במסכת חולין, זה העיקר שמלמדים אותנו שתמא, בדיעבד אם הוא שחט קודשים, והוא לא תימא את הבשר, אז השחיטה שלו תהיה כשרה. התם, במסכת זבחים שמביאים את זה, זה דרך אגב. היידי, דתן השאר פסולים, תן הנמי, תמה במוקדשים. כיוון שמדברים שם על שאר הפסולים שהקריבו קורבן, אז מביאים גם את המקרה הזה של תמה ששחט קודשים. והיא בעיתה, אם אפשר להסביר להפך, את המיקר, באמת במסכת זבחים, שם זה עיקר, זה בקודשים כהי, ולכן מביאים כבר גם את העניין שתמה ששחט קודשים, שבדיעבד אם הוא לא תימא את הבשר, השחיטה שלו תהיה קשרה. והאח, למה מביאים גם כן את המקרה הזה? הידי דתנה תמה בחולין, תנה נמי, תמה במוקדשים. מכיוון שמדברים פה על אדם תמה ששחט חולין בשביל אדם ששומר לאכול בשר בתארת הקודש, אז מביאים פה גם כן לגבי תמה ששוחט קודשים, שבדיעבד אם הוא ישגיח זה יהיה כשר. שואלת הגמרא, היי תמה, כתוב תמה ששחט והוא נזר מלגעת בבשר, זה יהיה טהור. נשאלת השאלה, דאיתמה במאי, למה הוא תמה? ממה הוא נטמא? שאתה אומר שיכול להיות שהוא נזר לא לטמא את הבשר. אי למה דאיתמה במת, אם דובר פה שמאדם הזה נטמא שהוא נגע במת, ועכשיו הוא נהיה אב הטומאה, כי הרי אדם שנוגע במת, המת, ההגדרה של הטומאה שלו נקראת אבי של האבות של הטומאה. זו הדרגה הכי חמורה שיש בטומאה. אדם שנגע במת, אבא לוויה ונשא את המיטה, הוא נטמא בדרגת אב הטומאה. עכשיו, ברגע שהוא נוגע בסכין בשביל לשחוט קורבן, אז הסכין, יש כלל שדבר מתכת שנוגע באב הטומאה, נהיה גם כן אב הטומאה. אז אם כן, הוא מטמא עכשיו את הבשר. אב הטומאה יכול לטמא בשר. אז זה מה שאומרת הגמרא. אי למה דאיתמה במת, אם הוא נטמא, נהיה אב הטומאה כי הוא נגע במת, מחלל חרב אמר רחמנא, חרב הרי הוא כחלל. התורה אומרת, הפסוק אומר בחלל חרב, לומדים מזה, שהחרב שאיתו שחטו את ה... שאיתו מת, החלל, המת, יש לו דין כמו החלל בעצמו. ודורשים מזה שהחרב יש לו את ה... שכל מתכת יש לה את אותו דין כמו המת. אם נגע במת, יש לה את אותו דין כמו המת. אם נגע באדם שנגע במת, אז יש לה את אותו דין כמו האדם שנגע במת, והיא נהיית גם כן אב הטומאה. ואותו דבר, מתכת שנגע באב הטומאה, היא נהיית גם כן אב הטומאה, כמו שאמרנו. אז אם אב הטומאה הוא לטמא לסכין, אם כן הבן אדם עצמו ששוחט הוא אב הטומאה, הוא מטמא את הסכין שגם כן תהיה אב הטומאה. ואז על סכין ותמית אלה בשר, עכשיו הסכין הולכת ותמאה את הבשר, שהבשר יהיה ראשון לטומאה. כי הרי אב הטומאה, אם הוא נוגע בבשר, הבשר נהיה ראשון לטומאה. אומרת הגמרא, אלא מה תגיד? דאיתמי בשרץ. ואם כן, הבן אדם ש... מדובר פה שהאדם נטמא בשרץ והוא נהיה הראשון, כי השרץ הוא אב הטומאה, מי שנגע בשרץ נהיה ראשון לטומאה. ראשון לטומאה יכול לטמא רק אוכל, משקה, הוא לא יכול לטמא אבל כלים. אז לכן, כשהוא נוגע בסכין, הסכין לא נטמא. אבל הוא צריך להיזהר לא לגעת בבשר, כי הרי הראשון לטומאה ש... זה שנגע בשרץ הוא ראשון לטומאה, אם הוא בעצמו שנגע בשרץ עכשיו ייגע בבשר, הוא כן יטמא את הבשר. את הסכין הוא לא מטמא, כי הוא יכול לטמא אוכל, הוא לא יכול לטמא כלים. אז לכן הוא צריך להיזהר מלגעת בבשר, אבל עם סכין ארוכה הוא יכול לשחוט. והיא באה את תאמה, לעולם די יטמא באמת, באמת מדובר פה שבן אדם נטמא שהוא נגע באמת, והוא נהיה אב הטומאה. אז אתה שואל, אם כן הסכין, גם כן יש לדין של אב הטומאה, והיא מטמאת את הבשר? לא, מדובר פה כגון, וכגון שבדק קרומית של קנה, הוא בדק דופן של קנה של חתיכת עץ, והוא רוצה לוודא שאין בה פגימות, אלא שהיא חלקה שהיא קשרה לשחיטה. הרי בשביל לשחוט קורבן, בשביל לשחוט בכלל בהמה, אז צריך שהסכין יהיה חלק לגמרי בלי פגימות. יש שיטה מיוחדת איך לבדוק את זה עם הציפורן, שאף אחד לא ינסה עד שהוא לא לומד את זה טוב, כן? אבל לכל פעמים יש דרך מיוחדת איך לבדוק שהסכין באמת חד, אז פה מדובר שבן אדם לקח קנה, בדק טוב שהוא, לא, שהוא חד ואין לו פגימה, אין לו מין פגימות כאלה, אלא זה פשוט חלק לגמרי, ואז ושחט בה, ואז היא תהיה קשרה. וגם, מה הרווחנו פה? שהקנה הזה לא מקבל טומאה. אז כשהשוחט נוגע בקנה, הוא לא מטמא אותו. אפילו שהבן אדם אב הטומאה, השוחט אב הטומאה. אבל אם השוחט ייגע בבשר, אז הוא יטמא את הבשר. למה? כי הקנה הוא לא נחשב כלי מתכת בשביל להיטמא. ולכן, כשהשוחט נגע בסכין, הסכין לא נטמא, כי זה סכין מקנה, ושהוא לא נחשב עדיין כלי, ולכן נסתם חתיכת עץ שחדה, וברגע ששחטו איתו, אז כשהשוחט נוגע בסכין, הוא לא מטמא את הסכין, ולכן כשהסכין אחר כך ישחוט את הבהמה, אז הבהמה לא תטמא, אלא אם כן השוחט ייגע בבהמה בעצמה. דתניא, בכל שוחטים, בין בצור, באבן קשה, ובין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, ומכיוון שאפשר לשחוט בקרומית של קנה, מדובר פה במקרה כזה, שהאדם הזה היה טמא מת, והוא שוחט עם קרומית של קנה, שהקרומית של קנה לא מקבלת טומאה, ולכן אם הבן אדם נזר לא לגעת בבשר, אז השחיטה שלו תהיה בדיעבד כשרה. עד כאן השיעור על מסכת חולין, דף ב'.